צהריים טובים. אנחנו עוסקים במצוות מזוזה. הרמב״ם, כרגיל, אפשר לומר, זה מקום שדרכו אפשר לראות את הדברים. אז כנס ישר, שיעור יהיה מחולק לשניים, בעזרת השם, החלק הראשון, ככה פשוט ההגדרה של המצווה ממש ברמב״ם. חלק השני, נכנס קצת לנושא יותר ספציפי בצד השני, כמו שאתם רואים לי שם הכותרת, לקבוע מזוזה בפתחי השערים, מה בדיוק לפי הרמב״ם ההגדרה יותר מדויקת של המצווה, יש שם איזה יסוד מעניין וגדול. טוב, אז הרמב״ם סותר את עצמו בין המקומות שבהם הוא מגדיר את המצווה. ספר המצוות, מה שנקרא גדול, ספר המצוות הרחב. ההגדרה של הרמב״ם היא, איש שציוונו לעשות מזוזות. והוא אומרו יתברך, וכתבתם המזוזות ביתך ובשעריך, והנה נכפה לציווי הזה וכו'. מניין הקצר, מניין הקצר זה המקום שבו הוא מגדיר את המצווה ממש בשורה אחת, אתם יכולים לראות, לקבוע מזוזה. שנאמר, וכתבתם בביתך ובשעריך. מניין על סדר ההלכות, זאת אומרת, כבר בהלכות מזוזה, ביד החזקה, הרמב״ם לפני כל קבוצת ההלכות מגדיר את המצוות שיהיו באותם הלכות. פה הוא כותב, לקבוע מזוזות בפתחי השערים. אז בעצם יש לנו פה שני דברים להבין. דבר ראשון, זה ההגדרה לעשות מזוזות. מי שראה את המקורות בהמשך, במקור 6, הבאתי את הגרסה של הרב קפח, שזה בדרך כלל גרסה יותר מדויקת, בגלל התרגום הערבית היותר מקצועי, נגיד ככה, שעשה הרב קפח. וההגדרה של הרב קפח זה איש שציוונו במעשה המזוזה. אתם יכולים לראות, זה גם בתפילין, גם בציצית. מעשה התפילין, מעשה הציצית, במעשה המזוזה. מה הקושי הגדול בהגדרה הזאת? בצורה פשוטה, מה הקושי הגדול? לעשות או לקבוע. כאילו, מה המצווה?
הכשר מצווה.
המצווה היא, זה הכשר מצווה. הרי אין מצווה, אין מצווה לכאורה, כן? זה נחמד לכתוב מזוזה, לעשות את המזוזה, אבל זה לא המצווה. בסוף תכלס הלכתי לחנות, קניתי מזוזה, מה המצווה? המצווה שזה לקבוע את המזוזה בזה. לכן זה שהרמב״ם בהגדרת המצווה כותב שהמצווה היא מעשה המזוזה, זה משהו שכמובן דורש הבנה. והדבר השני, שהוא בעזרת השם נגיע אליו תכף, זה ההגדרה במניין ההלכות, בסדר ההלכות, לקבוע מזוזות בפתחי השערים. מה בדיוק המצווה פה, ומה בדיוק, מה זה ההגדרה של פתח, כל הדבר הזה, תכף נגיע אליו, נראה אותו בפנים. אז לגבי החלק הראשון, ארי פרלה, שהוא כידוע מעריך מאוד בנושא המצוות, הוא כותב את זה על רס"ג, אבל הוא לא רק עוסק ברס"ג, אלא עוסק בכלל, הוא מתקשה בשאלה הזאת, ואומר תשובה שאני, עם כל הקושי להגיד את זה, הגדולי ישראל, שאנחנו אפר ואפר 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 ועוד 20 פעם, אבל עדיין קשה לנו לפעמים לקבל כאלה תשובות, בעיקר ברמב״ם. כי מה הוא אומר? הוא אומר, משמע מלשון הרמב״ם, שכל עשייתה בכלל לעשה ולא קביעתה לבד. ואז הוא כותב, הוא סביר עלי שאין בכלל לעשה וחזר בו, סליחה, תראו לשאול, וחזר בו מזה בחיבורו הגדול, וסביר עלי שאין בכלל לעשה אלא קביעתה במזוזת הפתח בלבד, ולא כתיבתה. כן, כוונתו להגדרת המצווה, לקבוע מזוזה בפתחי שערים, ויותר מזה, שכתב וקודם שיקבענה, מברך אשר קדשנו אותה וציוונו, מה הברכה? לקבוע מזוזה, כמובן לא לעשות מזוזה, לקבוע מזוזה. ולא מברך בשעת כתיבתה, שקביעתה היא המצווה. הרי בעדיה, שסביר עליה שאין לה מצווה בכתיבה, אלא בקביעה, ולכן מה המסקנה? שהוא חזר בו. ואני אומר, באופן כללי, בכלל כשאתם נתקלים בקושיות של ראשונים ואחרונים על אחרים, והתשובה הכי קלה זה להגיד חזר בו. אולי לפעמים אין ברירה וזאת האמת, אז נקבל את זה, אם זה המוצא האחרון, ובאמת נברר, נוכיח שזה אמיתי. אבל נורא צריך להיזהר מלענות כזאת תשובה, כי למה? כי זה יסגור לנו את הראש. אנחנו נפסיק לחשוב. זאת אומרת, כל סתירה שתהיה, אנחנו נבוא ונגיד, תשמע, נכון, הוא פעם חשב ככה, אבל אחר כך הוא חשב אחרת. אז זה יסגור לנו את הראש לגמרי, כי אין מה לחשוב. אבל אם לא נראה את זה ככה, אז נחזור אל עצמנו ונגיד, רגע, בואו ננסה להבין, למה הרמב״ם לכאורה סותר את עצמו? איך זה יכול להיות? מה הכוונתו כשהוא כותב כאן, מה הכוונתו שהוא כותב שם? זה רק יגדיל לנו את המחשבה ואת את ההבנה. אז לכן הבאתי את הריפרלה כדי שננסה בכל זאת למצוא משהו אחר. אז כדי להבין את הדבר הזה, אנחנו פשוט הולכים רגע לכל הנושא של ההתייחסות שלנו להכשר מצווה. ופה אנחנו נראה ברמב״ם עצמו, נראה התייחסות לדבר הזה, ומתוך כך ננסה לדייק את מה שקורה בנושא שלנו. אז אני מיד הדברים יהיו ברורים למה אני מתכוון. כדי לא להרבות בדברים, אני פשוט נקרא ביחד רגע את מקור 3. מקור 3 זה שורש עשירי של הרמב״ם מתוך ה-14 שלו להקדמת ספר המצוות. בשורשים האלה הוא מוכיח למעשה למה דרכו במניין המצוות היא הדרך הנכונה, כי הוא קבע את המצוות על פי השורשים האלה. כלומר, השורשים זה עקרונות, זה יסודות, ואחר כך הוא, אחרי שהוא ראה את היסודות האלה, על פי זה הוא היה יכול להחליט מה נחשב מצווה בתרי"ג מצוות ומה לא. אז תראו מה הרמב״ם כותב, השורש העשירי שאין ראוי למנות ההקדמות, אשר הם לתכלית אחת מן התכליות. פעמים יבואו ציוויים בתורה, אין אותם הציוויים הם המצווה, אבל הם הקדמות למצווה. כאילו הוא מספר איך ראוי שתעשה המצווה, ועל זה הדרך בעצמו. לא ימנה אומרו, כך לך סמים. אבל ימנה הכתרת הכתורת בכל יום, כמו שבא בכתוב, בבוקר בבוקר יקטירנה. וזאת היא המצווה המנויה. ואומרו, כך לך סמים, הקדמה בציווי, שהוא לבאר איך תעשה המצווה הזאת. והכתורת הזאת, מאיזה דבר תהיה? וכן, כך לך בסמים ראש, לא ימנה. ואומנם ימנה הציווי שנמשך הכהנים הגדולים והמלכים בשמן המשחה. שימו לב את הדוגמאות של כך הרמב״ם. תענה מלך העולם שהכון יהיה גרוע. דוגמאות של כך הרמב״ם זה שני מקומות שהתורה עצמה כותבת איך לעשות את הדבר. אתה אומרת, ואתה קח לך בסמים ראש, מור דרור 500. היא אומרת ממש איך לעשות. אז זה ממש נראה שהתורה אומרת, אם התורה מספרת איך לעשות, אז לכאורה היא אומרת שיש ציווי לעשות. אומר הרמב״ם לא. למרות שהתורה אמרה איך לעשות, זאת לא המצווה. המצווה היא בסוף להקטיר קטורת. איך עושים אותה? התורה סיפרה איך עושים אותה, אבל זאת לא המצווה. אבל מדייק פה הקנאת סופרים, אחד ממפרשי הרמב״ם שם בספר המצוות, והוא אומר, יש מקום לדקדק ברמב״ם, דלכאורה דבריו סותרים. ממה שכתב כאן, למה שכתב בחיבור היד החזקה. בפרק א' מלכות כלי בית המקדש, הוא כותב, מצווה תעשה לעשות שמן המשחה, שיהיה מוכן לדברים שצריכים משיכה בו, שנאמר, ועשית אותו שמן משחת קודש. עוד כתב שם, והקטורת נעשית בכל שנה, ועשייתה מצווה תעשה, שימו לב, שנאמר, ואתה קח לך סמים. סתירה. פה הרמב״ם אומר, העשייה היא לא מצווה. ביד החזקה הרמב״ם אומר, עשייתה מצוות עשה, מפורש. עשייתה מצוות עשה. מצוות עשה לעשות שמן המשחה, אבל בשורשים הרמב״ם אמר, אנחנו הרי אמרנו שלא רוצים להגיד שהוא חזר בו, נכון? חזר פה, שחזר שם. הוא אומר במפורש, זה לא. פה הוא אומר, זה כן. והתירוץ לזה, אומר הקנאת סופרים, שהתחלת המצווה הוא אותו מעשה הקודם שהוא הכרחי לה, שאי אפשר לקיים המצווה כתיקונה מבעלדיו, הרי הוא כלול עם המצוות. אומר קדת סופרים, הגדרה מעניינת, הוא אומר, תראה, יש דברים שהם אכן כלולים בתוך המצווה, אם כי הם בסופו של דבר לא מוגדרים כעיקר המצווה. זאת אומרת, אם אנחנו נשאל על מה מברכים, אז לא מברכים לעשות קטורת, אלא מברכים, לא יודע איזה ברכה הייתה שם כשהיו מקטירים את הקטורת, אבל נגיד שיש ברכה שהכהן מקטיר, להקטיר קטורת, הברכה הייתה להקטיר קטורת, ולא לעשות קטורת. אבל המצווה באמת, איפה היא מתחילה? היא מתחילה מעשיית הקטורת. כלומר, יש פה מין מצווה ארוכה כזאת, שמהרגע שאתה מתחיל להתעסק עם זה, אתה כבר נקרא עוסק במצווה, אבל בסופו של דבר, המצווה העיקרית, ששם גם תהיה הברכה, ושם גם תהיה בסוף ההגדרה, כשבספר המצוות הוא יגדיר מה המצווה, המצווה תהיה להקטיר קטורת, כמו שהקינת סופרים מביא. בספר המצוות לא יהיה כתוב, יהיה כתוב להקטיר, כי בסוף, אבל ביד החזקה שהרמב״ם מתאר לנו מאיפה המצווה מתחילה, היא מתחילה מהרגע שאתה מתחיל להכין את הדבר ולעשות אותו.
לפי זה לא מובן, אם בן אדם אחד כותב, השני קובע, מה העניין המצווה?
שייך שלי, מה הבעיה?
לא, בשורה התחתונה, האדם שקבע את המזוזה, הוא עשה את המזוזה. אם הוא יכול אותו אחד לעשות אותה מההתחלה, זה דבר מעולה. אז הוא עשה את המצווה בשלימותה ובהידורה, כי הוא התחיל אותה מההתחלה, הוא בעצמו היה עסוק בזה, הוא כתב, הוא זה, ולכן זה יותר שלם ויותר רחב, אבל זה לא, אבל בסופו של דבר, אם הוא קבע את המזוזה, הוא עשה את המצווה. אבל רגע, עוד שנייה אחת, רק אולי לחדד את הדברים עד הסוף, להגדיר אותם, ננסה לראות את הדברים. תראו משהו שאפשר לראות קצת את הדברים האלה ברמב״ם במקור 5. הרמב״ם כותב... התקלת אותי עכשיו להיזכר בשם שלו. מי זה הקינת סופרים? פה עם המחשבים. בתוך
שני...
אתם יודעים מה השם?
אבל לא
הבנו מי. כן, אז אני אומר, התקלת אותי. לא זוכר עכשיו. לא זוכר שאגיד בעל פה. אחד מהאחרונים שכותב על הרמב״ם. נשלים. אומר הרמב״ם בהלכות ברכות, וזה אולי ככה יכול ככה להביא אותנו לקראת סיכום של הנושא, של החלק הזה של השיעור. תראו פה, בואו נדייק בדברים שלו. כל מצווה שעשייתה היא גמר חיובה, מברך בשעת עשייה. וכל מצווה שיש אחר עשייתה ציווי אחר, אינו מברך אלא בשעה שעושה את הציווי האחרון. כיצד? העושה סוכה או לולב או שופר או ציצית או תפילין או מזוזה, אינו מברך בשעת עשייה אשר קידשנו אותה וציוונו לעשות, סוכה או לולב או לטוף תפילין, מפני שיש אחר עשייתן ציווי אחר. ומתי מברך? שעה שישב, ינענע, הוא ישמע שופר, הוא יתעטף וקביעת מזוזה. אבל אם עשה מעקה, מברך בשעת העשייה, אשר קידשנו אותה וציוונו לעשות מעקה, וכן כל כיוצא בזה. אז תראו מה בעצם הסדר שהרמב״ם עושה לנו פה בעניין הזה. מאיפה זה מגיע, הקולות האלה? למעלה, מה? אולי ייכנסו לאיזה כיתה, נווה? תבדוק מה האפשרויות שם. לא חשבו על זה שזה זה. אז בואו שימו לב לשני הדברים שאומר הרמב״ם. תראו, הוא מתחיל כאילו, הוא אומר, תראה, יש הרבה דברים שיש מצווה לעשות אותם. מה השאלה? השאלה אם בעשייה הכל נגמר, או שאחרי העשייה יש עוד שלב שהוא בעצם גמר המצווה, והוא בעצם בסוף התכלית של הכל. לכן ההשוואה פה למעקה היא השוואה כמובן נהדרת. כי אומר לך הרמב״ם, כשהתורה אומרת לעשות מעקה, בזה נגמר הסיפור. אין פה עוד שלב אחרי זה. אתה עושה מעקה, וכשאתה עושה מעקה, עושה את המעקה על הגג, אתה עכשיו עושה מעקה, ואז אתה מברך, וכל המצווה נגמרה. העשייה היא המצווה, אז הכל נגמר. אומר הרמב״ם, יש דברים, וזה חשוב, אני חושב, הדבר הזה, שימו לב, כי הרמב״ם אומר, יש דברים שהעשייה היא משמעותית. העשייה היא משמעותית, אם העשייה לא הייתה משמעותית, בכלל לא היה דיון, בכלל לא היינו בכלל מדברים. עכשיו, מאיפה אנחנו יודעים שהעשייה היא משמעותית? כי לא הבאתי פה כדי לא, כמו תמיד, לא להאריך בדף מקורות, אבל ידוע ששיטת הירושלמי במסכת ברכות, היא שמברכים על עשיית סוכה, על עשיית ציצית, על עשיית מברכים, אשר קטן אותה וציוונו לעשות או לכתוב מזוזה. ככה אומר הירושלמי. זאת אומרת, הירושלמי רואה את התחלת עשיית המצווה כמצווה שעומדת בפני עצמה. זאת אומרת, זה מאוד מחדד את זה, שפה העשייה היא מאוד משמעותית. ולכן עכשיו האמינה, בירושלמי זה לא רק האמינה, זה מסקנה שמברכים. אומר הרמב״ם, הרמב״ם פוסק כמו הבבלי, שהבבלי אומר, למרות החשיבות הגדולה בעשייה, וזה התחלה תהליך המצווה, הברכה היא על הגמר. אנחנו מברכים על הגמר. ובסוף הגמר הוא הקצה, הוא היעד, הוא בסוף הדבר, הוא הדבר השלם. ולכן עליו מברכים. ולכן הראייה גם בהקשר לשאלה שלך, אין ספק, לצערנו הרב, אולי לכם יש עוד סיכוי להיות סוברי סתם ולכתוב את המזוזה שלכם בעצמכם. אז לא זכינו, אבל כל אחד מרגיש את זה נגיד בסוכה. אתה מרגיש הבדל עצום אם אתה בנית את הסוכה ואחר כך אתה יושב בה, או שבאת לסוכה ככה מוכנה ואתה יושב בסוכה. אז המצווה בסופו של דבר היא לשבת בסוכה. אתה מברך לשבת בסוכה, מצווה כהלכתה, הכל טוב. אבל אין ספק שחסר לך משהו בקשר עם המצווה הזאת, אם לא היית שותף בה מההתחלה. זה הכל. ולכן גם מה ששאלת, מישהו אחר כתב, ואתה קובע, הכל בסדר, קובע מזוזה, סופר סתם כותב, אתה הולך לחנות, אתה קונה, אתה שם, זה בסדר גמור, קיימת והכל, אבל אם היית כותב בעצמך, אין ספק שהיית מתקשר למצווה כבר מהרגע הראשון שלה, כי הוא כלול בתוך המצווה. אם נחזור רגע לנושא שלנו, אז נוכל אולי להבין שהרמב״ם בצורה גורפת, גם במזוזה, גם, זה בדיוק הדוגמאות שהוא מביא שם בהלכות ברכות, גם מזוזה, גם תפילין וגם ציצית, בכל הדברים האלה הרמב״ם מגדיר את המצווה בספר המצוות, היא שציוונו במעשה המזוזה. המילה מעשה המזוזה היא יותר, למה הבאתי את הרב קפח מעשה המזוזה? כי כשאתה אומר לעשות מזוזה, זה קצת קשה, כי בעצם המצווה היא לעשות ולא לקבוע. ואז זה ממש קשה, כי ברור שהמצווה היא לקבוע ולא לעשות. אבל מה ההבדל בין לעשות מזוזה לבין מעשה המזוזה? יפה, ברור. מעשה המזוזה זה הגדרה הרבה יותר רחבה וכללית. כלומר, מעשה המזוזה בעצם אומר לנו הרמב״ם, תשמע, אתה לכתחילה תעשה את המזוזה מתחילתה ועד סופה תעשה אותה. זה המצווה. עכשיו, דרכו של הרמב״ם, תגידו למה דווקא בספר המצוות? כי דרכו של הרמב״ם בספר המצוות, להרחיב. להרחיב את המצווה, וגם להוציא אותך מהספק, שמה אתה תגיד שהמצווה היא רק זה, או רק זה. בא הרמב״ם ונותן לך הגדרה רחבה, כוללת, ואומר לך, תשמע, מצוות מזוזה, הכי טוב, מלכתחילה, זה הכל, ויש עניין, יש עניין בהכשר, יש עניין לכתוב, יש עניין לעשות את הציצית לבד. אגב, ציצית אפשר קצת לעשות לבד, אפשר לקנות מוכן. אני משתדל כשאני קונה ציצית חדשה, קונה את הבגד, קונה את החוטים. מי שרוצה קורס קצר, אני יכול לעשות לו באיך מחברים, מי שמקרה עוד לא יודע, לימדו אותי בכיתה ד' ואני אומר תודה עד היום למורה של כיתה ד' שלימד אותי איך קושרים, כי מאז אני בזכותו אני יודע, אז כדאי לדעת, ואתה באמת מרגיש אחרת, מרגיש יותר טוב, פחות את זה עשית, אולי לא עשית, לא שזרתי את החוטים, זה אני לא יכול, אבל לכן הרמב״ם כדי לכלול את הכל, אומר, מעשה המזוזה, מעשה הציצית, וזה. אחר כך הוא מגיע להגדרה, הגדרה מעשית, ממש, הגדרה בפועל. ההגדרה בפועל, הוא לא יכול להגיד לך לעשות מזוזה, כי בסוף גמר המצווה זה לקבוע. ולכן המצווה היא לקבוע, והרמב״ם לא חזר בו, לעניות דעתנו, אלא פשוט יש הבדל בין הגדרה רחבה לבין הגדרה יותר מצומצמת וספציפית, כאשר הוא מגיע לכיוונים היותר מעשיים, ששם הוא מחדד את זה ונשאר בהגדרה הזאת של... טוב, אז עד כאן בנושא הזה של החלק הראשון. אגב, להשלמה של הנושא הזה, הבאתי פה הלכה שאני חושב שהיא יכולה מאוד ככה לחזק את מה שאמרנו. במקור 7 הרמב״ם כותב, חייב אדם להיזהר במזוזה מפני שהוא חובת הכל תמיד. וכל זמן שייכנס ויצא יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו ויאור משנתו באבלי הזמן. וידע שאין דבר העומד לעולם ומי עולמים אלא ידיעת צור העולם. ומיד הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים. אמרו חכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא. שהרי יש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו, שנאמר, חונה מלאך השם סביב ליראיו ויחלצם. כלומר, בעצם, שימו לב, המצווה הזאת, גם אחרי שקבענו את המזוזה, מה בעצם קורה? המצווה ממשיכה. כלומר, מעשה המזוזה זה הגדרה מאוד רחבה שהיא מתחילה מהכתיבה שלה והתיקון שלה, וממשיכה בקביעה שלה, והיא ממשיכה גם אחרי. כל פעם שאני יוצא ונכנס, אם היינו מקיימים את הרמב״ם הזה להלכה, אז היינו שנייה אחת עוצרים, ככה בנשיקה הזאת, הזורמת הזאת שככה עושים למזוזה, שנייה אחת עוצרים, רגע, מה כתוב פה? שמע ישראל, השם אחד, וזה, בום, יוצא מהבית בבוקר, יוצא לעבודה, חושב על זה שהשם אחד ושמו אחד, זה דבר עצום. חוזר מהעבודה, כל הדברים שעברת המשך היום, נכנס הביתה, עוד פעם, מזוזה מזכירה לך. נזכיר לכם שתפילין פעם היו כל היום, כן? צורה הכי טבעית, זה לא היה איזה משהו מיוחד, כמו היום, אתה רואה מישהו עם תפילין, אתה אומר, וואו, איזה קדוש, מיוחד, וזה, אנחנו, לא פשוט לנו לעשות את זה, זה היה, כולם חיו ככה. תפילין, בראש, בזה, כלומר, את המצוות האלה, ציצית, תפילין, מזוזה, הולכות עם האדם כל יום, כל היום, סביבו, זאת אומרת ש... החובה שלנו היא מעשה הדבר, כלומר להיות מחוברים לדבר הזה כל הזמן, גם אחרי שכבר כביכול הנחנו את התפילין, זה לא נגמר בזה שברגע הראשון הנחנו את התפילין, כל הזמן שהתפילין עלינו, המצווה עלינו, ואנחנו, היא מחברת אותנו לייחוד השם וכדומה. טוב, אז עד כאן החלק הראשון. החלק השני, כמו שכתבנו פה במשפט הפתיחה פה, שאלת הפתיחה, מדוע הסדר ההלכות הגדיר הרמב״ם בפתחי שערים? מה זה המילה הזאת, פתחי שערים? מילה קצת, לא יודע, תמיד נשאל את עצמנו, מה אנחנו היינו כותבים אם אנחנו היינו הרמב״ם? זאת אומרת, בואו נעשה לזה דמיון, כמה שניות, תשאל את עצמך, אתה עכשיו צריך להגדיר מצוות מזוזה, לקבוע מזוזה. ככה היינו כותבים? או שהיינו כותבים איזה משהו אחר? משהו יותר פשוט, משהו יותר מובן, או משהו כזה. אז מה בדיוק... אז בואו נראה קצת, ניכנס לתוך הדברים ברמב״ם, יעזור לנו אולי להבין את ההגדרה. אז בפרק ו' הלכה א', אומר הרמב״ם ככה, 10 תנאים יש בבית, ואחר כך התחייב הדר בו לעשות מזוזה. ואם חסר תנאי אחד מהם, פטור. ואלו הן, הוא מונה את כל התנאים, ויהיו לו דלתות. יהיו דלתות, כלומר, יש בית, בית מטורף, בית מושלם, הכל יש לך, הכל מטורף. והכל, ויש כניסה, ויש הכל, לא יודע, לא הספיק הבעל מלאכה, הנגר, לא הספיק להביא את הדלתות. אומר הרמב״ם, אין דלתות, אין חיוב מזוזה. גם תראו אחר כך בהלכה ה', ומעמידים הדלתות, ואחר כך קובעים את המזוזה. כלומר, רמב״ם ככה מדגיש, זה לא...
עשה ולא
מנעשו. זה סוגיה אחרת, קצת עשה ולא מנעשו. פשוט, כאילו, עד שאין דלתות, בוא נגיד ככה, עד שאין דלתות, אין חיוב. אומר הרייבד על המקום, שיהיו לו דלתות, לא נאמר אלא משום מקר ציר. ובשער שבין שני בתים, שיש לשניהם יציאה מכאן ומכאן, ואז ניכרת ביאתה על השער האמצעי, בהיכר ציר שבו, ולפיכך אמר לו, קווה דשי ברישה. אומר הרמב״ם, אומר הרייבד, חולק על הרמב״ם ואומר, מה פתאום שצריך דלתות לפני ששמים מזוזה? מה פתאום? מאיפה לקחת את זה? מאיפה לקח את זה? מהגמרא. בגמרא כתוב שהוא אמר לו, קו הדשי ברשע, קבע את הדלתות לפני. אומר הרייבד, מה פתאום? למה הוא אמר לו לקבוע את הדלתות לפני? לא בגלל שזה תנאי, זה בכלל לא קשור לתנאי למזוזה. הוא פשוט אמר לו, תשמע, אני צריך לדעת איפה לקבוע את ה... היה שער בין שני בתים, והיה מעבר. עכשיו, אתה לא יודע מה נקרא, אתם יודעים, יש את ההתלבטות הזאת לפעמים, בעיקר למרפסות. אנשים מתלבטים במרפסת, איך להגדיר? האם זה יציאה מהבית למרפסת, או שזה כניסה לבית דרך המרפסת. דווקא מינה כמובן, איפה לשים את המזוזה? הרי המזוזה שמים מצד ימין. צד ימין של מי? של הנכנס. עכשיו, מה זה נקרא נכנס? נכנס לאיפה? אני נכנס עכשיו לבית? או שאני נכנס עכשיו... כאילו, מה פה זה? אז זה, נגיד במילים אחרות, זה נקרא בגמרא היכר ציר. כלומר, היכר ציר, הוא אומר, אני רואה לפי הצורה של הדלת, זה פעם כנראה היה מאוד מאוד ברור, לפי הצורה של הדלת אני יכול להבין אם זה דלת כניסה או שזה דלת יציאה. זה לפי הציר, איפה ששמת את הציר, אני יכול להבין. אז למה הוא אמר לו שם בגמרא, שהוא אמר לו קו ידשי ברישה? אומר הרייבד, הוא פשוט רצה לדעת, אם אני שם את זה, העיקר זה הכניסה מהבית הזה לבית הזה, כלומר אני יוצא מהבית הזה, ובעיקר מה שאני רוצה זה, או שזה הפוך, אני צריך לדעת לפי זה, איפה לשים את המזוזה, זה הכל. אבל מכאן להגיד שדלתות זה תנאי, מה פתאום? אז מה יגיד הרייבד? מה יגיד הרמב״ם? אז הרמב״ם נשאל את השאלה הזו. אגב, הסיפור של הגמרא נמצא פה, הבאנו אותו, גמרא בדף למד ג' שם, רב יהודה אמר שמואל, הגמרא אומרת, במזוזה הלך היכר ציר. מה היכר ציר? אמר רב עדה, אבקטה, איך ידמי כגון פיתחה דבן טרי בתי, בן בי גברי לבי נשי. נותן, הגמרא נותנת דוגמאות של היכר ציר, שהוא בעצם, על פי זה אתה יודע איפה לשים את המזוזה. מיד אחרי זה מופיע סיפור, ריש גלותא בנה ביתא, אמר לי לרב נחמן, קבע לי מזוזתא. אמר רב נחמן, תלי דשי ברישא. מה מבין הרייבד? שבגלל שזה בא בסמוך לסוגיה הזאת, אז ברור שזה קשור לאותו עניין. זה כמובן דבר מאוד, מאוד הגיוני. הרי שנייה לפני כן אמרנו שבמזוזה הולכים אחר היכר ציר, מיד אחרי זה מופיע סיפור של ריש גלותא, מה אתה מבין? שהסיפור הזה קשור למה שנאמר קודם, והוא אמר לרב נחמן, תשמע, תשים את הדלתות קודם, כדי שאני אדע איפה היכר ציר, כדי שאני אדע איפה לשים את המזוזה. זאת אומרת, זה חיזוק למה שנאמר לפני רגע, שבמזוזה הולכים אחר היכר ציר, ולכן לפי זה הרמב״ם מאוד קשה, כי זה נראה ממש שזה פשט הגמרא. ואכן הכסף משנה מביא שהשאלה הזאת נשאלה בבית מדרשו של הרמב״ם. חכמי לוניל שאלו מרבנו, וישיב להם, וזה לשון השאלה והתשובה. מסופק לנו, במה שאמר ושיהיו לה דלתות. לפי מה שקיבלנו, עד אמרנו בפרק הקומץ, ההוא דאמר לי, תלי דשי ברישה, לא נאמר אלא משום מקר ציר, ובשער שבין שני בתים שיש לשניהם יציאה מכאן ומכאן, ואין עיקרת ביאתה לשער האמצעי, אלא בהיכר ציר שבו. כלומר, הם שאלו לרמב״ם, או שזה הבן של הרמב״ם, לא שנה, שאלו על הפסק של הרמב״ם. תשובה. פה זה נראה ששאלו את הרמב״ם עצמו. יש מקום אחר שראיתי ששאלו את הבן של הרמב״ם. זה לא משנה, זה אותו דבר. תשובה. זה שאמרתם משום היכר ציר. מי תלה הבאה? וכי דרשיתו סמוכים בגמרא? איזה משפט מדהים. שומעים מה הרמב״ם עונה להם? תגידו, יש גמרא אומרת, מניין לסמוכים מן התורה, שדורשים סמוכים, רק בספר דברים, כל התורה, רק בספר דברים. הוא אומר, תגיד, מי אמר שדורשים סמוכים בגמרא? מה זה גמרא, זה תורה? שבגלל מה? בגלל ששתי מימרות נאמרו אחד ליד השנייה, אז בטוח שהן קשורות? שומעים כאילו את נקודת הפתיחה של הרמב״ם, הרמב״ם, כאילו מה? למה לקחתם את זה כמובן מאליו, שאם זה מופיע בגמרא אחרי, אז זה בטוח קשור לסוגיה הקודמת. למה? אולי יש נקודה כזאת חזקה, ואם היה פה ניקוד, אז היו שמים נקודה, והם מתחילים את זה בכלל בשורה הבאה, וזה בכלל נושא אחר. ככה זה מה שנקרא עיריית פתיחה של הרמב״ם. ואז הוא ממשיך ומסביר. הלא תדעו שעיקר המצווה לא תלה אותה, אלא בשער, שנאמר על מזוזות ביתך ובשעריך. וכי בשני מקומות מניחים על המזוזה ועל השער? תראו, שאלה שהוא שואל על פשט התורה, על מזוזות ביתך ובשעריך. מה זאת אומרת? מזוזות ביתך ובשעריך. אז הוא שואל, רגע, מה קורה? שמים פה שתי מזוזות? מה, על הבית ועל השער? מה זה מזוזות ביתך ובשעריך? אנחנו אומרים את זה כל יום 17,000 פעמים בחיים. אני לא תמיד חושב על זה. מזוזות ביתך ובשעריך. מה, שתי מזוזות שמים? שואל הרמב״ם. אלא, הרמב״ם מסביר. אלא כך אמר, על מזוזות ביתך ועל מזוזות כל שעריך. וכך אמרו חז"ל, אחד שערי בתים ואחד שערי מדינות. ולא אמרו אחד פתחי בתים. עכשיו שימו לב טוב להבדל היסודי שעושה הרמב״ם. שכל פתח שאין לו דלתות, פתח מקרי, שער לא מקרי. וכן מוכח בריש עירובין. ולא נסתפק זה לשום חכם שבעולם. שאין החיוב תלוי אלא בשער, כפשט עד הקרא. וריש גלותא שאמר לרב נחמן לקבוע לו מזוזה על פתח שלא היה לו דלתות, לאו למימרה שהיה סבור שחיוב המזוזה על הפתח בלבד, אלא כיוון שהעמיד המזוזה, אמר לרב נחמן להעמיד המזוזה על הפתח, ואחר כך יעמיד הדלתות. ומדברי רב נחמן תלמוד עניין זה, שהרי אמר לו, תלי דשי ברישה, ולא אמר לו, תלי דשי. כלומר, אף על פי שהכתיבה על המזוזה היא מונחת, אין מניחים אותה עד שתעמוד הדלת. שאין החיוב אלא במזוזת השער, כמו שביארנו, ולא במזוזה באלמה. עד כאן לשונו. אז הוא מסביר מה זה העניין של סמוכים. אז בואו רגע, בואו נבין מה אומר פה. אומר פה משהו מאוד מאוד יסוד, משהו, יסוד מאוד מאוד חשוב. הוא אומר, יש פתח ויש שער, וזה שני דברים שונים לגמרי. מה ההבדל ביניהם? פתח זה בלי דלת ושער זה עם דלת. שימו לב, פתח פשוטו כמשמעו. מה זה פתח? מאיזה לשון זה? איזה שורש? פתוח. פתוח זה אומר שאין דלתות. זה לא סגור. זה פתוח. כלומר, יש פה מזוזות. מזוזות כידוע, מזוזות זה הצדדים. אנחנו קוראים לזה היום משקוף, יש כל מיני, לא משנה, מזוזה בפשטות זה הדופן, נקרא לזה ככה, זה הדופן שנמצא על הפתח. אבל זה לא מספיק, כתוב על מזוזות ביתך, אם היה כתוב רק מזוזות ביתך, או כמו שהוא אומר, על פתחיך, אז באמת היינו שמים מזוזה על כל פתח שהוא אפשר להיכנס ולצאת דרכו, היה צריך לשים מזוזה. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, המזוזות ביתך ובשעריך. שער, מה זה שער? שער אפשר לסגור. השוער, אולי אפשר להסביר ככה, למה קוראים בכדורגל, למה קוראים לו שוער? יש פתח, כן? קוראים לזה שער בכדורגל. בתכל'ס זה פתח. בא השוער, הוא סוגר את הפתח הזה, הוא הופך אותו לשער. אתה לא יכול להכניס, כן, אם זה שוער טוב, אתה לא יכול להכניס לו גולים. הוא סוגר את ה... הוא סגר לך את הפתח, כי הוא שמה, לתפוס את הכדורים. זהו, זה נהיה שער. שערי העיר והמדינה, רואים את זה, יש מקומות שאתה הולך, אתה רואה את זה. יש להם דלתות. זה שער של המקום, זה מקום שאתה יכול לסגור אותו, יש לו דלתות, והדלתות הן קובעות את הצורה של המקום, כבאמת כמקום סגור, כמקום שזה מגדיר את זה כבית, נקרא לזה ככה, זה מגדיר את זה כבית או אם זה משהו שהוא יותר גדול מבית, מגדיר אותו עכשיו כיחידה בעומד שעומדת לעצמה, ונכנסים אליה וסוגרים את הדלת מאחורה ונמצאים בתוכה. אם זה פתח, זה טיילת. אתה נכנס, יוצא, נכנס, יוצא, אתה בעצם לא נכנסת לשום דבר, כי אתה באותה שנייה אתה גם יכול לצאת החוצה, לא רק טכנית, אלא גם במובן היותר עמוק. אתה נמצא פה עכשיו בתוך מקום שהוא לא, הוא לא יחידה, הוא לא יחידה לעצמה. הוא לא שמור, הוא לא סגור, הוא לא יחידה. אומר הרמב״ם, זה מה שקורה בגמרא. זה שני מאמרות שונות. בהתחלה הוא אמר לו, הכר ציר, זה היה סיפור בשער בין שני, זה, בגברי לבית נשי, זה סיפור אחד. נגמר הסיפור הזה, עכשיו מתחיל סיפור אחר. ריש גלותא, איך הגמרא אומרת, ריש גלותא בנה ביתא. סיפור חדש, תשחרר את הראש מהסיפור הקודם, ריש גלותא בנה בית. אמר לי לרב נחמן, קבלי מזוזתא. אומר הרמב״ם, קבלי מזוזה. אומר הרמב״ם, היה פה איזה מחשבה שאפשר לשים את המזוזה עוד לפני ששמים את מה? את הדלת. אמר לו רב נחמן, תלי דשא ברישא. מסביר רב נחמן לריש גלותא, אגב, רב נחמן וריש גלותא, כידוע, הם היו ביחסים מאוד מאוד קרובים. מי שמכיר קצת גמרות ככה לאורך הש"ס, אז ריש גלותא, כידוע, זה היה אדם לא בהכרח התלמיד חכם הכי גדול, זה היה איש הציבור, איזה מנהל הקהילה, מנהל המקום, ולפעמים הוא היה יותר תלמיד חכם, לפעמים פחות, ורב נחמן היה מצוי מאוד בקרבה עם ריש גלותא, ולכן יש לנו הרבה מקרים של סיפורים, של קשרים ביניהם, ולכן זה גם לא מפתיע פה שריש גלותא מבין משהו מסוים, ואז רב נחמן אומר לו, לא, רגע, סליחה, שנייה, אני לא יכול לשים את המזוזות לפני שמה? לפני ששמת דלתות. טלי דיישה ברישה. שים את הדלתות לפני, מה זה ברישה? שים את הדלתות לפני שאני שם את המזוזה. אז עכשיו בדיוק הפוך, כלומר, ממה שבאת לשאול על הרמב״ם, אז עכשיו זה נהיה בדיוק הפוך, הרמב״ם אומר, זה מה שכתוב כאן. זה הסיפור בגמרא, הגמרא אמרה, רק אחרי ששמים דלתות, רק אז יש חיוב במזוזה. זה מה שרב נחמן לימד את ריש גלותא, אומר, אף אחד לא חלק על זה, זה הפשט של הגמרא, ולכן דלתות זה עכשיו נהיה אחד מעשרה התנאים של מזוזה. אם אין לו דלתות, אין מה לקבוע מזוזה. מילה אחת קצת יותר, באמת קצת יותר לעומק על העניין הזה של דלתות. בעצם יש ככה רוגצ'ובר כותב באחד המקומות ככה בהגדרה, הוא אומר הדלת זה צורת הבית. כלומר צורה של בית בשלמות זה כשיש לו דלתות. כלומר המהות של בית זה שזה מקום שאתה נכנס ואתה יכול אחריך לסגור את הדלת, אולי גם לנעול אותה, וזה יחידה פנימית סגורה שהיא מבטאת, הדלת מבטאת את המעבר מהחוץ לפנים. כלומר, אני יכול לפתוח דלתות של הבית ובזה אני אומר, כל אחד שייכנס, כל אחד מוזמן, אני משאיר את הדלת פתוחה, כל אחד מוזמן להיכנס. זה סיפור אחד, ויש לי אפשרות לסגור את הדלתות. וכשאני סוגר את הדלתות, אז אני אומר אמירה. אני אומר, עכשיו אני בתוך הבית, עכשיו אני במקום הפרטי שלי. כמובן, אם אני יכול, אתה תדפוק בדלת, אני אשתדל לפתוח בשמחה אם אני יכול, אבל כן, יש פה איזה מעבר מבחוץ לבפנים, לתוך המקום. אם זה פתח, יתשטש כל הדבר הזה. וחיוב המזוזה הוא דווקא מזוזות ביתך ובשעריך. כלומר, הדגש הוא שגם בית וגם שער, כמו שאמרנו, בניגוד לפתח, הם מקומות סגורים, ועל זה חל החיוב מזוזה. המזוזה רוצה דווקא לתפוס את האדם כשהוא נכנס לביתו או יוצא מביתו, כמו שהרמב״ם אמר, אתה יוצא מהבית, אתה נכנס לבית, תזכור כשאתה יוצא החוצה, תזכור כשאתה נכנס פנימה, וזה קורה במקום הזה של 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 נקודת הפתח, שבה גם יש את הדלתות, והיא בעצם עכשיו סיימה את כל המהות הזאת של צורת הבית. ולכן ההגדרה של הרמב״ם ביד החזקה בתחילת ההלכות, ששם הוא כבר מגדיר בפרטים, נכנס לפרטים להגדיר בדיוק את העניין, שם הרמב״ם מגדיר לקבוע מזוזה בפתחי השערים. בפתחי השערים, כלומר הדגש פה זה השער, כן? פתחי השערים, שער זה מקום סגור. לא לקבוע מזוזה בפתחים, כלומר אם היה כתוב לקבוע מזוזה בפתח, אז כמו שאמרנו, פתח זה המקום של כניסה ויציאה בלי דלתות. פתחי השערים, פתח של שער, זה מקום שאפשר לסגור אותו. כלומר, זה פתח שהשער סוגר אותו. כלומר, בסוף שער זה, זה, זה מקום סגור. זה המילה שער. הלוויים בית המקדש היו שוערים, כמו שאמרנו להבדיל בספורט. השוער הוא סוגר את המקום. השער הוא הסגירה של המקום. ולכן פתחי השערים זה פתחים שיש להם שערים. פתחים סתם לא חייבים במזוזה. פתח שיש לו שער הוא חייב במזוזה. ולכן פה הרמב״ם בעצם כלל את כל המקומות שבהם יש דלתות. זאת אומרת, זה לא רק בית, אלא גם שערים שהם יכול להיות של מקום יותר גדול, לא דווקא כאילו בית פרטי של מישהו מסוים, אלא משהו יותר, יותר רחב. וזאת ההגדרה. אז אם כן, אז למדנו שני דברים. א', על ההגדרה הכוללת של מצוות מזוזה, שזה מעשה המזוזה. ב', פתחי השערים, איפה בדיוק, איך בדיוק ההגדרה של המצווה, לפי הרמב״ם, הדלת, המהות של דלת, שיש בה דברים עמוקים. הרמב״ם כדרכו, זה נמצא בתוך התחום ההלכתי, לא מכניס דברים יותר רוחניים וכדומה, אבל באמת בעומק יש פה עומק גדול, וזה מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד. הרייבד אומר, דלתות זה לא תנאי. הרמב״ם אומר, דלתות זה תנאי, ואחד מעשרה תנאים, וזה משמעותי מאוד, כי זה באמת מלמד מתי יש את החיוב, ומה הכוח של דלת, דלת, שער, מה הן בעצם עושות למקום, בעצם הן סוגרות את המקום באופן סופי, ולכן תבנה וילה אדירה ונפלאה וכו'. בסופו של דבר, אם כל אחד יכול להיכנס אליה, אז היא בעצם חלק מהרשות הרבים, היא עדיין לא בית, היא עדיין לא מקום, היא לא מקום, זה לא מקום שנכנסים אליו. זה מקום שהוא נכנסים ויוצאים, זה כבר לא נקרא מקום. השער והדלת, הם הפכות את זה להגדרה של מקום. טוב, בעזרת השם. לא. אפשר, מי שרוצה, השלמה פה לדברים. הבאנו פה עוד איזה סעיף קטן ש... מקשה בברכת אברהם, קשה לי הזה שהרי מצינו שער שאין לו דלתות, ומקרי שער, נכתיב, ומסך פתח שער החצר. אף הפי שלא היה לו לחצר דלתות, נקרא שער. ומתנית נתנן, כל השערים שהיו שם, היה להם דלתות, חוץ משל האולם. אז הנה אתה רואה שיש שער גם שאין לו זה. אז בנו של הרמב״ם, פשוט ברכת אברהם, עונה, זו הקושייה דקדוק בינה יש בה, וראוי לשבחה. וכשעיינתי בה, כמו לכאורה זו שאלה טובה, כשעיינתי בה, מצאתי פרחה בעזרת הבורא שהקשית מדכתיב, ומסך פתח שער החצר, המסך הוא כנגד הדלתות. לפיכך יקרה שער. ועוד אקטיב פתח, ואינו כמו הוא בשעריך, שאין בו זיכרון פתח כלל. ועניין הכתוב פשוט, ומסך שעל הפתח, שהוא במקום שער החצר, וסיוע אי קמינה. כלומר, השאלה הייתה כתוב, הוא מסך פתח שער החצר. אז לכאורה אתה רואה שאנחנו קוראים פתח, כן, כמו שהוא אומר, גם כתוב, אין לו דלתות, ואתה קורא לו פתח שער החצר. אז לכאורה גם בלי דלתות, אתה קורא לו פתח שער. אז הנה, אז לא צריך דלתות למזוזה. זאת אומרת, בהתחלה ברגע הראשון אמרתי, וואלה, זה קושייה חזקה, כאילו עוקר את כל מה שאמרתי, ואחרי זה אמרתי, לא, למה? כי המסך פה הוא במקום הדלתות. כי הרי מה קורה שם? יש שם המסך, המסך נמצא על הפתח, אז תכלס, מה המסך עושה? הוא עושה את העבודה של הדלת. כלומר, הוא סוגר את המקום בצורה כזאת, שאתה באמת לא יכול להיכנס ולצאת. כלומר, למה אני קורא לזה פתח שער? כי יש מסך. המסך הוא במקום דלת. אבל אם היה באמת פתח לגמרי, בלי שום מסך, אז באמת, באמת לא הייתי קורא לו פתח שער, הייתי קורא לו פתח לבד. כל מקום שאין משהו שסוגר, אני לא אקרא לו פתח שער, אלא פתח. מלשון פתוח. אתה יכול לצאת ולקיים בצורה פתוחה. אבל אם יש דלתות, או אם יש מסך, בסוף המסך הוא כמו דלת. היום במקומות כאלה עם מסך, אתה מזיז אותו, אתה לא יכול ככה להיכנס, הוא סוגר את הפתח. סוגר את הפתח, אז הוא מגדיר אותו כפתח שער. אז זה ככה להשלמת ה...
ברכו
הברוכים תהיו.